הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah. CinemaScope, CinemaScope. In Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
אהלן, 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 סינמסקופ ברדיו הקצה. תודה רבה שבאתם. אנחנו בשידור חי, יום שלישי, 14:00. סימסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, חוכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, חזור אלינו קואמי, סלחנו על הכל, רק תחזור כבר הביתה. את התוכנית הזאת מפיק תומר קריב, תודה רבה לתומר. תוכנית מספר 192, 9 בסגרתי לי את הפתק, איך? כל פעם אני עושה את זה. 9 באוקטובר, למה תשרי ראש חודש מר חשבן, חודש טוב לכולם. יש בשבוע האחרון שני סרטים שכל העולם מדבר עליו, ונדמה שכל העולם, לפחות העולם האמריקאי, הולך לראות אותו. שני סרטים ששוברים קופות באמריקה, אבל אני חושב שהם גם מצליחים מאוד בארץ. הם בהחלט יוצרים דיבור מאוד גדול לשניהם, ואנחנו נדבר על... ואין שונים משניהם, אבל נדבר על שניהם בתוכנית הקרובה, בתוכנית הזאת. גם על כוכב נולד, The Star is Born, וגם על Venom, וברבע שהאחרונה אני חושב שנספיק אולי לדבר גם על סרט נוסף שעולה בסוף השבוע הקרוב, אז אני לא אבטיח אותו, בתקווה שנספיק אותו, אבל יכול להיות, כן, אנחנו לא אמורים להספיק 3 סרטים בתוכנית. כל המוזיקה היום תהיה מתוך הפסקול של A Star is Born, ואני חושב שאנחנו יכולים כבר להתחיל להגיד את המילים זוכת האוסקר לידי גאגה, לא בטוח כשחקנית, אבל יש לי תחושה שאחד השירים שנשמע בתוכנית היום יזכה באוסקר על השיר הטוב ביותר. אבל אנחנו נתחיל מההתחלת הסרט, ואז נתקדם הלאה עם, עם הפסקול. ברדלי קופר, השחקן שאתם מכירים אותו מאופטימיות, כן, שם המשחק וצלף אמריקאי, הוא הבמאי של הסרט, והוא גם שחקן בתפקיד הראשי, והוא גם שותף לתסריט, וזה קצת איזשהו סוג של passion project בשבילו, ודי מרגישים את זה מבחינתו, והוא מגלם כוכב רוק אחרי השיא שלו, ממלא אצטדיונים, אבל נדמה שכבר את השירים הטובים כנראה הוא כבר כתב בעבר, ועכשיו הוא רק במסלול של הרס עצמי, קוראים לו ג'קסון מיין, וכמו מי הוא, אני לא יודע, אני ניסיתי לחשוב, מי הוא מין כוכב רוק, קאנטרי, בלוז, שכזה שממלא את סטודיונים, והקהל אוהב אותו. ויש לו באמת שיר אחד מאוד יפה ברפרטואר שלו, את השיר הזה כתב ג'ייסון איזבל, וזה אחד השירים היותר יפים שיש בפסקול, לפחות מהשירים ששר ברדלי קופר, ואם זה אנחנו מתחילים סינמסקופ ברדיו הקצה, רדיו הקצה, מתוך הפסקול של A Star is Born, Maybe It's Time.
Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways for the dear. Nobody knows what ways for the dear. Some folks just believe in the things they've heard and the things they read. Nobody knows what ways for the dead. I'm glad I can't go back to where I came from. I'm glad those days are gone, gone for good. But if I could take spirits from my past and bring them here, you know I would, know I would. Nobody speaks to God these days. Nobody speaks to God these days. I'd like to think he's looking down and laughing out of ways. Nobody speaks to God these days. When I was a child, they tried to fool me. Said the worldly man was lost and that hell was real. Well, I've seen hell in Reno, and this world's one big old Catherine wheel spinning still. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. It takes a lot to change your plans. Hell, a train to change your mind. Maybe it's time to let the old ways die. Oh, maybe it's time to let the old ways die.
אז השיר היה Maybe It's Time, והקטע האינסטרומטלי הזה נקרא Out of Time. הנושא של זמן הוא איזשהו מוטיב שחוזר בסרט הזה. ואני כבר צריך להגיד משהו לטובתו, כי יש לי עסקים שלמים של דברים להגיד על הסרט, חלקם לטובתו, אבל ככל שהסרט נמשך, אז הסנגוריה שלי הולכת ומצטמצמת, אבל יש דברים טובים שבעיקר מתרכזים בראשית הסרט, והדבר הטוב העיקרי שבו זה המוזיקליות שלו. זה לא רק המוזיקה, אלא המוזיקליות. מי שעשה את הסרט הזה אוהב מוזיקה, וחי מוזיקה ומבין מוזיקה, ויש לו אוזן מוזיקלית, והוא מצלם יפה את המוזיקה, את הנגינה, את הדינמיות, את הדינמיקה של של עבודת להקה ושל התהליך היצירתי. זה מאוד יפה, זאת אומרת, זה מישהו שיש לו עין, הייתי קורא לזה כמעט דוקומנטרית, כי שוב, ליידי גאגה באמת כתבה את השירים ובאמת מבצעת את השירים, וברדלי קופר היה שותף לכתיבת חלק מהשירים, והוא למד לנגן והוא שר את השירים. אז אני חושב שיש פה איזשהו סוג של רצון שלו באמת להכניס מצלמה לדבר הזה שנקרא אנשים שיוצרים ביחד ומנגנים יחד, ובאמת אלה הרגעים הכי יפים בסרט, כשהוא רואה אותה שרה, כשהם כותבים ביחד, כשהם יוצרים ביחד וכשהם מופיעים ביחד. זה סיפור שאתם מכירים, סיפור שכבר סופר שוב ושוב, וגם אם לא ראיתם אף אחד מהגרסאות הקודמות של הסרט, אתם מכירים את הסיפור הזה. זה כאילו הסיפור הכי, אחד הסיפורים הכי נדושים שיש בשואו ביזנס, לפחות בפולקלור של השואו ביזנס. כוכב מפורסם, גבר, בשלב של ההרס העצמי של חייו, מגלה אישה צעירה ממנו, מוכשרת מאוד, מזהה את הכישרון שלה, מזהה את חוסר הביטחון שלה, ונותן לה את הפלטפורמה להתחיל לסגשג עם הכישרון שלה, ובאמת נותן לה את המקפצה להצליח. וגם הם מתאהבים ונהיים זוג. אבל ככל שהיא הולכת ומצליחה וגדלה ומתפרסמת, ככה התהליך שלו בהידרדרות הולך, הולך ומחמיר. ויש פה איזשהו סוג של אולי סיפור, בגלל שמספרים אותו שוב ושוב, זה כבר פעם רביעית שמספרים את הסיפור הזה תחת השם כוכב נולד, לא בשמות אחרים, ותחת המותג הזה שנקרא כוכב נולד, אז יש איזשהו סוג של, לא יודע, חוק שימור אנרגיה שיש בעולם הבידור. שני הסרטים הראשונים שנעשו זה על עולם הקולנוע, שני הסרטים האחרונים שנעשו זה על עולם המוזיקה, אז כנראה יש איזשהו סוג של מסקנה של אנרגיה דומה, אבל כאילו חוק שימור אנרגיה. כלומר, יש כמות נתונה של כישרון, יש כמות נתונה של הצלחה, וברגע שמישהו מצליח, זה אומר שמישהו אחר צריך ליפול בשביל ההצלחה הזאת. זה כנראה המסקנה של המשל הזה שמספרים לנו אותו שוב ושוב. ואני חייב להגיד גם לזכות הסרט, שאומנם זה רימייק רביעי, הסרט הראשון תחת השם כוכב נולד, היה ב-1937, וויליאם וולמן ביים אותו, דוריתי פארקר הייתה אחת התסריטאיות, ואז ב-1954, כל 20 שנה, זה די מדהים, כל 20 שנה היה לזה גרסה בעבר. ב-1954 כוכב נולד עם ג'ודי גרלנד וג'יימס מייסון, זה כבר הפך, אומנם עדיין שני שחקני קולנוע, אבל כבר פה יש את העניין עם המוזיקה, הפכו את זה למיוזיקל, ואז 20 שנה אחר כך, העבירו את זה לעולם הרוק, או קאנטרי רוק, 1976, מי שביים דרך אגב את הגרסה מ-54, זה ג'ורג' קיוקר, הבמאי הכי טוב שהיה בין ארבעת הבמאים שעשו את הסרט הזה, תמיד במאים דרך אגב, ו-1976 פרנק פירסון, שאני מכיר אותו בתור מי שהיה אחר כך נשיא האקדמיה לקולנוע, אבל גם היה במאי, שלא יש ירחותה מאוד גדול על עולם הקולנוע, אבל ביים את כוכב נולד עם ברברה סטרייסנד וקריס קריסטופרסן. שוב, איזשהו סוג של רצון של ברברה סטרייסנד לעשות את הסרט. היא רצתה את הסרט הזה כדי לספר את הסיפור שהרגיש שהוא קרוב אליה. ואז הפסקה של 40 שנה, שזה מעניין, איך פתאום לא קרה שכל 20 שנה, אלא פתאום, לא יודע, היה משהו כנראה בשנות ה-90, שהסיפור הזה נחשב לא באופנה, או לא רלוונטי, והנה הוא חוזר שוב. הפעם זה פרויקט תשוקה של ברדלי קופר. זה מעניין, כי זה סרט שנעשה על ידי אולפן, אולפני וורנר, זה מגיע על ידי מבמאי, שחקן, כוכב קולנוע, וזה רימייק, ועדיין אני לא מרגיש ציניות בסרט, כמו שאנחנו מדברים לפעמים על סרטים שבאים מתוך המכונה הליוודית, אלא מרגיש שזה מישהו שבאמת לקח שיר ועשה לו גרסת כיסוי, ועשה משהו, סיפר את הסיפור הזה שהוא מרגיש קרוב אליו. על פי השמועות, כן, שהתנגזו גם לדף הוויקיפדיה, הפנייה הראשונה של ברדלי קופר הייתה לביונסה, היא אמרה לא, ואז הוא פנה ללידי גאגה. אז שוב, אני לא יודע אם זה הסיפור של לידי גאגה, ולא יודע אם זה הסיפור של ברדלי קופר, אבל יש איזושהי תחושה שככה נראית בצורה נורא דחוסה, כן? אני חושב שצריך לקחת את העלילה ולפרוס אותה על פני כמה וכמה שנים, ופה זה כאילו נמשך כמה חודשים. אבל יש תחושה שככה נראים החיים בעולם הזה של מישהו שנכנס לעולם המוזיקה, באמריקה, עולם ההצלחה, עולם הפופ. והמתח הזה בין הצלחה מסחרית ובין ביטוי אישי, והכך ותן הזה של בין הרצון להשאיר איזשהו חותם אומנותי, ובין רצון להגיע לקהל רחב ככל הניתן. המקראת הכי גדולה שיש לסרט זה אורכו, הוא למעלה משעתיים, שעתיים ורבע, ו... כל מה שהיה טוב בתחילה שלו, הזמן, דווקא הזמן שהוא לוקח, דווקא העין הטובה שיש לו בתהליך יצירה, יש סצנה מאוד יפה שיש לי, היא מופיעה בפסקול כמעט במלואה, אז יכול להיות שאני פשוט אנגן לכם את הסצנה, של שני הגיבורים, ממש בלילה שבו הם נפגשים לראשונה, הם יושבים בחניון, במגרש חנייה של סופרמרקט, ומדברים על יצירה, על אומנות, על שירה, והיא ממציאה שיר שם על המקום, והשיר הזה אחר כך הופך לשיר הראשון שבעצם הוא עוזר לה לממש ולהגשים ולהביא אל קהל. אז סצנה נורא ארוכה. עכשיו, היא לא כתובה נורא טוב, ולא חושבת שזה סצנה אדירה, אבל כן אהבתי את זה שיש שם איזושהי תחושה, יש שם איזושהי תחושה של אינטימיות, ושקופר כבמאי וכשותף לתסריט, וגם כמי שאחר כך יושב בחדר יחד, נתן לסצנה הזאת זמן. סצנה מאוד ארוכה, והערכתי את זה, הערכתי את זה שיש לו סבלנות. המחיר של זה, זה כדי שכנראה שהסרט לא יהיה 3 שעות, אז כל החלק האחרון של הסרט מאוד מועט. מריצים את זה הלאה וקדימה, והדילוגים בזמן, והעלייה המטאורית של אלי, ככה קוראים לדמות של ליידי גאגה, על מטאורית שלה, היא כבר נהיית כמעט, אנחנו כבר נכנסים לעולם של קצת קלישאות, קצת דברים שהם יותר מהנוסחאות של סיפורי הצלחה, וגם דברים שאני יותר מכיר מהעולם של, הייתי חייב להגיד, לא יודע, אופרות סבון, ופחות מדרמות שהיה בהם איזשהו סוג של מרווח נשימה, או מרחב נשימה, כפי שהיה בסרט הזה, לפחות בראשיתו. אז הוא מתחיל נורא יפה, בעיקר גם כי ליידי גאגה, אתם יודעים, היא הכי כוכבת ענקית. אנחנו לא מגלים את ליידי גאגה. היא כבר מילאה אצטדיונים. היא כבר עשתה את הפלטינות שלה ואת הגרמיז שלה וכן הלאה. אבל כן, אנחנו מגלים אותה בקולנוע, כשחקנית קולנוע. כשחקנית קולנוע שיש בה משהו באמת, שהיא ככה לוקחת את הלב שלה ושמה אותו על המסך, ואנחנו מאמינים לה. היא אמרה משהו נורא יפה אצל סטיבן קולבר, ליידי גאגה, והוא אומר, אבל הנה, זאת את האמיתית. את פה, את מופיעה בלי איפור, בלי צבע בשיער, זה הצבע האמיתי שלה, רואים איך היא נראית, כי תמיד על הבמה, אבל על זה היא תמיד מאוד מאוד מאופרת, והיא תמיד עם מסכות ועם תלבושות, ולא הייתם יודעים לזהות את ליידי גאגה ברחוב, אם הייתם הולכים להופעה שלה. אז הוא אומר, הנה, את פה האמיתית, והיא אומרת לו, לא, זה לא נכון. כשאני על הבמה, בהופעות שלי, בתקליטים שלי, בקליפים שלי, זאת אני האמיתית. כשאני בלי איפור, וכשאני בלי צבע בשיער, זאת אלי, זאת הדמות שאני מגלמת, זה לא אני האמיתית. וזה יפה, זאת תובנה יפה, כי נדמה לנו שמישהו, כשהוא ברגע שהוא מוריד את המסכות, אז אנחנו הוא נחשף לאני האמיתי שלו, ואומרת, לא, אני עם המסכות, אני עם האיפור, אני עם הצבע בשיער, אני עם התסרוקות המשוגעות, המטורפות, זאת אני האמיתית. יפה. אז היא תגלית, אנחנו מגלים אותה פה בתור שחקנית קולנוע. למעשה, ופעמיים בלורך הדיבור על כוכב נולד, אני אזכיר סרט תעודים בנטפליקס, שהוא יכול להוות נספח לסיפור הזה. לפני שנה, ממש בדיוק לפני שנה וחודש, עלה בנטפליקס סרט תעודי על ליידי גאגה, ועל הקלטות האלבום האחרון שלה, יחד עם מרק רונסון. ושם בעצם התוודעתי ליידי גאגה הבן אדם, לא ליידי גאגה האומנית. את ליידי גאגה האומנית הכרתי לפני זה מהקליפים ומהופעות בטלוויזיה. חיבבתי בהסתייגויות, אבל כאילו הערכתי גם את הכישרון שלה, אבל לא הבנתי, לא ידעתי עד כמה, איזה בן אדם יש שם, עד כמה זה מכונה שמופעלת על ידי תאגיד, ועד כמה יש פה באמת מישהו מישהי שעושה דברים מתוך עצמה. והסרט התעודי הזה הוא באמת המקום שבו גיליתי את ליידי גאגה. אני חושב שרבים, לא רק אני, מאוד מאוד נוגע ללב, מאוד מרשים לראות אותה ספוגה בתוך הרבה מאוד חוסר ביטחון, והרצון הזה באמת להתמודד עם חוסר ביטחון על ידי איזושהי מפגינה את הכישרון שלה, לכתוב שירים ולהופיע ולשיר. אם תראו באופן ספציפי את הסרט עליה, בגלל שהיא לקחה את מרק רונסון כדי שהיא יפיק לה את האלבום, מרק רונסון הפיק את האלבומים של אימי ויינהאוס, אז אני לא בטוח שהמילים אימי ויינהאוס נאמרות בזה, אולי פעם, פעמיים, אבל כאילו הנוכחות של אימי ויינהאוס נמצאת כל הזמן ברקע. כאילו השאלה הזאת, האם כדי באמת, באמת להצליח, האם כדי להצליח, צריך להישרף. צריך כאילו לטוס עד השמש ולהישרף וליפול על האדמה, ובעצם למות. או שאפשר להגיע לאריכות ימים ועדיין להיות גדולים ומצליחים. עד כמה ההרס העצמי הוא חלק מהעניין. וכוכב נולד מדבר על זה, מדבר על השאלה הזאת, עד כמה, עד כמה אדם נשרף כדי, אוכל את עצמו כדי להגיע להצלחה. והאם זה מחויב, דרך אגב? האם זה מחויב? כל מי שבא מתוך איזושהי גישה של זה מחויב, כאילו צריך למות בגיל 27, כדי לחשב האומה האמיתי, זה איזשהו סוג של גישה רומנטית מאוד, קצת ילדותית בעיניי, שאולי החזקתי בה כנער, אבל כאדם בוגר אני כבר לא אוחז בה. וזה מעניין לראות את גם את האופן שבו הגישה הרומנטית הזאת, שאני לא לגמרי מסכים איתה, באה לידי ביטוי בסרט הספציפי הזה, וגם בסרטים הקודמים. כן, בכל אחד מהסרטים האלה יש את העניין הזה של מה המחיר שאנחנו צריכים לשלם כדי לזכות בהצלחה ובהרצה ובאהדה, ובתוך איזשהו סוג של מעיין שממשיך לנבוע בתוכנו, כדי להמשיך ליצור ולזכות באהדה הזאת. אמרתי מרק רונסון, ומרק רונסון הוא השותף של לידי גאגה בכתיבת השיר הבא, שהוא מסתמן בתור, לדעתי, הלהיט של הסרט. הוא גם אחת הסצנות הכי יפות בסרט, שיר שנקרא שלו, רדוד. וכן, נדמה לי שהשיר הזה הולך לזכות באוסקר, אני לא היחיד, אני כבר קראתי תחזיות כאלה, אבל זה מרגע כזה שהוא גם בסרט הוא נורא חזק, כלומר החיבור הזה בין שיר ובין סצנה, ולא סתם שיר, וגם השיר עצמו, ושיר גם שמספר במידה מסוימת איזשהו סוג של סיפור, את הסיפור של הסרט. מה שקורה זה שבסצנה, טוב, בואו ננגן את הסצנה הזאת. את הסצנה במגרש החנייה, איפה זה? פארקינג לוט. הם יושבים והיא מזמזמת לו שיר שהיא המציאה באותו רגע.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore?
Is that me?
That's you.
You just write that now?
Yeah.
ואז הוא מתלהב ומזמין אותה ברגע כזה שהוא חצי קריפי, מצד אחד כאקט של חיזור ואולי לחידה, מצד שלי גם כאקט יצירתי, אז כן, יצר ויצירה פה, נחזיר, הוא מזמין אותה ומטיס אותה להופעה שלו, כדי שהיא תבצע איתו ללא חזרות את השיר בעיבוד שהוא איבד, ואז היא... זה רגע שרואים גם בדרך כלל בטריילר, היא מהססת, האם לעשות את זה יפה, להופיע מול אנשים מעבר למועדון הקטן שבו היא מופיעה ועושה קברים לאידית פיאף, מהססת, האם לעלות, האם לעלות, וכמובן, בדיוק ברגע שבו היא צריכה להיכנס, היא עוזרת את הביטחון שלה, ועולה לשיר את התפקיד שלה. אז זה השיר, שלו.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling.
myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
רדלי קופר ולידי גאגה בהופעה חיה, וזה עוד דבר נורא יפה ונורא שמים לב לזה בסרט, הם שרים לייב. אז אנחנו קצת רואים הופעה חיה של לידי גאגה, בחרות מעניין אותי הופעה חיה של רדלי קופר, אבל הופעות חיות של לידי גאגה מצולמות. וזה יפה, וזה מרגישים, וגם על זה ראיתי אותה מתראיינת אצל סטיבן קולבר, והיא אומרת, היא כל כך שונאת את זה ש... ברגע שמישהו מתחיל לשיר בסרט, אז עוברים לפלייבק, ואומרת, אני שומעת את ההבדל, שזה כאילו בחדר אחר, שזה באולם אחר. ופה ממש רואים ומרגישים את זה שהיא שרה באמת. מה שאומר, דרך אגב, זה אומר, אנחנו כבר מדברים על אוסקרים, שימו לב, התחלנו את אוקטובר, מתחילים לדבר על אוסקרים, כי זה הסרטים עכשיו הם כבר סרטי אוסקרים, והיום ראיתי בגולד דרבי, שיש לא מעט אנשים שטועים דרך אגב, אבל שמאמרים שהסרט הזה הולך לזכות באוסקר, הוא לא הולך לזכות באוסקר, אני אומר לכם את זה. אבל לא אתפלא אם ברדלי קופר יזכה באוסקר על... אולי על בימוי, זה יש סיכוי, כי שחקנים מאוד אוהבים, שחקנים שאוהבים, הולכים... עוברים לבימוי, אבל לא נראה שהוא יזכה אוסקר לסרט. אבל, לא, איבדתי את... מבצע באמת מה שאומר שהם מדברים על אוסקרים, אז כשהנושא של הקלטה, זה אומר שאוסקר לסאונד מיקס. סאונד מיקס זה הסאונד שמקליטים און לוקיישן, בעיקר הנושא של ההקלטות החיות. אז אוסקר לסאונד מיקס מובטח, אוסקר לשיר נראה לי שאפשר... לחתום על זה. ועכשיו התלונות. התלונה העיקרית שלי היא עם ברדלי קופר. אני מאוד מעריך את מה שהוא עשה פה, החבורה שהוא הרים ליהוק פנטסטי. באמת, נראה שהוא, שגם הליהוק נעשה מהלב את ה... אבא של לידי גאגה מגלם אנדרו דייס קליי, שלאורך כל הסרט אמרתי, זה אנדרו דייס קליי? כן, ככה הוא נראה היום? וכן, זה היה, מה שחיכיתי לקרדיטים, זה כן, אנדרו דייס קליי, הקומיקאי, וחבר טוב, שכן, של הדמות של ברדלי קופר, של ג'קסון מיין, מגלם אותו דייב שפל. כלומר, שני קומיקאים, ועוד שני קומיקאים שקצת ככה התרסקו, בתפקידים מרכזיים, זה מעניין, זה אומר שזה לא סתם מלהק או מלהקת בהווה ונתנו הצעות, אלא יש פה איזשהו סיפור שקופר מספר על ידי הליהוק, על ידי השחקנים שמגלמים את הדמויות, על ידי הסיפורים שמגלמים. אז אני נורא מעריך את הרעיון שהוא לקח את הסרט הזה על עצמו, ובאמת מרגישים את הלב. אבל יש לי שתי בעיות גדולות איתו שהולכות ומחמרות ככל שסרט נמשך. אחד זה בצד של המשחק והשני זה בצד של הבימוי. בצד של המשחק אין לי מושג למה ברדלי קופר החליט, והוא עבד על זה המון זמן, גם זה קראתי רעיונות, שהוא ממש, זו בחירה שלו ואני לא מבין את הבחירה הזאת, להוריד את הרגיסטר של הקול, רגיסטר של הקול שלו, אוקטבה שלמה, ולדבר בנעמה. עכשיו, העניין הוא שהוא רוצה, מן הסתם, וזה הרעיון שהוא רצה להישמע כמו סם אליוט, שמגלם את אחיו, שיהיה להם קול דומה. בפועל, מה שקורה זה שאני מרגיש כל הזמן שהוא עושה חיקוי של ג'ף ברידג'ס, בייחוד הדמות של ג'ף ברידג'ס ב-Crazy Heart, הדמות שעליה ג'ף ברידג'ס זכה באוסקר שלו, זמר קאנטרי שיקור. האם בעצם ברדלי קופר בראשו, במקום לעשות רימייק לכוכב נולד, הוא עושה רימייק ל-Crazy Heart, לב מטורף, הוא רוצה, הוא עושה משהו פה עם... עושה חיקוי של ג'ף ברידג'ס, אין לי מושג, אבל לי כל הזמן הוא נשמע כאילו שעושה חיקוי של ג'ף ברידג'ס. המשמעות של זה זה שהוא כל הזמן נשמע שיקור, כלומר, זה אמר עם בעיות שתייה, אלכוהוליסט, אבל הוא לא שיקור כל הזמן, אבל איכשהו, עם הקול שלו, ברדלי קופר נשמע כל הזמן שיקור, גם כשהוא אמור להיות פיקח, ואז אני לא לגמרי מבין את הדמות, אם הוא כל הזמן שיקור, אז איך הוא מתפקד, שיקור מתפקד, זה הרעיון, זה מה שאנחנו אמורים להבין. לא לגמרי ברור לי, ואותי הקול הזה ממש יצבן, אני אשמיע לכם קטע, הסצנה, מהסרט שתשמעו את הקול שברדלי קופר אימץ לעצמו, ואני לא אוהב שחקנים שעושים קול, זה לא נראה לי טקטיקה טובה למשחק, תשמעו את הקול של ברדלי קופר, וגם באחד מנקודות המפנה הדרמטיות של הסרט.
You come with me to Memphis.
Wes wants to keep me here because, you know, they rushed out the single, and they were so excited that they want me to finish the album, so I'm working on that.
Listen to what you're saying. Listen to what you just said. People want to hear what you have to say. That's the stuff right there.
Take
it in.
זה ברדלי קופר גראולינג, הוא ממש נועם כל הסרט ככה. זה כאילו תעמוד זקוף, לדבר כאילו נורמלית, ישר את קנה הוושת וקנה האוויר בצוואר. אותי זה נורא עצבן. הקול הזה שהוא אימץ לו, זה נראה לי לא טבעי, לא נכון, לא טוב. נראה לי איזשהו סוג של מניירה. והחלק השני בבימוי, וזה באמת ניכר יותר לקראת סוף הסרט, מצד אחד, באופן שבו הוא מתייחס לדמות של עצמו, הוא נותן לעצמו, זה המקום שבו כשאתה שחקן וגם מביים את עצמך, ואת כן צריך מישהו שיגיד לך, עצור, 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 בשלב ההידרדרות של הדמות, הוא כל כך נהנה מזה, הוא כל כך התבוסס בזה, ואף אחד לא אמר לו קאט, ואף אחד לא אמר לו תחתוך את זה, ואף אחד לא אמר לו תעצור את זה. וכל מה שהערכתי בתחילת הסרט, על זה שהוא נותן לזה מרווח נשמע לקראת הסוף הסרט, שכבר אמרתי, יאללה, שיגמר כבר, הבנו. אבל הוא כאילו כל כך נהנה לטבול בתוך הביצה הזאת של היסורים, והיגון, והסבל, והרלי ומרלי, ושוב, זה איזשהו סוג של תחושה כבר של איזשהו סוג של מניירה של שחקן, לא של במה, של שחקן שאין לו במה, שאומר לו, תירגע, תעצור. וגם הבחירות, לדעתי, הן קצת הבחירות יותר בנאליות שאפשר לעשות מבחינת מה שקורה לדמויות. ויש סצנה מאוד יפה בסוף, שהמחשבה שם ניתן נכונה, סצנה שבה הוא מצלם את אלי, את לידי גאגה, שרה, מול אלפי אנשים על במה בשוט אחד, בטייק אחד, נורא נכון, אבל לא יודע, השוט הזה הוא פשוט לא שוט טוב, הוא שוט נורא לא מעניין, אז כן אנחנו מבינים, אוקיי, שרה בלייב, בשוט אחד, אין כאן טריקים של עריכה, זה לא צולם שוב ושוב, מחשבה נכונה, אבל האופן שבו זה צולם היה פשוט רגע לא טוב. אז שוב, משהו, העוצמה שהייתה בתחילת הסרט, אפילו הרגע שהיה בתחילת הסרט, הולכים ומתמסמסים לגם מניירות של בימוי וגם קצת קלישאות של עלילה. אבל עדיין יש רגעים יפים, ונשמע עוד רגע אחד יפה כזה. בדיוק הרגעים שאהבתי, על איזשהו סוג של שיתוף פעולה בין שני אנשים, של מישהי שיש לה רעיונות ומישהו שיש לו ניסיון ועוזר לה להגשים את זה. אז הנה עוד קטע שבו היא מספרת לו על שיר שהיא הגתה באותו רגע, והוא אומר, איך את שומעת אותו? How do you hear it? מה את שומעת באוזן? ואז נשמע איך השיר נשמע בסופו של דבר. וגם, אפרופו, זה היה גם הסינגל החדש מתוך הפסקול של, של הסרט, מסתמן גם הולך להיות להיט גדול, קצת יותר פופי מהשירים האחרים. אז קטע מתוך הסרט, ואז השיר, Look what I found.
What are you writing down in here?
I had this idea on the bike, and I didn't want to forget it.
How do you hear it?
I'm alone in my house.
כל הפאונד מתוך הפסקול של Star is Born, כוכב נולד. שוב, אף לא הבנתי למה לא קוראים לזה כוכבת נולדת, כי זה תמיד סיפור של האישה. ודרך אגב, אמרתי שבגרסה של 1937 דורותי פארקר הייתה אחת החתומות על התסריט, ובגרסה של 1976 ג'ון דידיון הייתה אחת מהחתומות על התסריט. וג'ודי גרלנד מאוד רצתה לעשות את הסרט, וברברה סטרייסנד מאוד רצתה לעשות את הסרט. יש בסיפור הזה שלכאורה נראה גם סיפור שבמאים תמיד מספרים, וגם סיפור שמי שמוביל אותו הוא גבר, אבל איכשהו נשים גם נורא נמשכו לסיפור הזה. וזה היה מעניין בסוף השבוע האחרון לקרוא גם בתקשורת וגם לשמוע מסביבי אנשים מדברים, כי באמת יצאו שני סרטים נורא מדוברים, ושאנשים חיכו להם די הרבה זמן, וכל אנשים בסביבתי ובתקשורת ובפייסבוק דיברו על כוכב נולד, וכל הגברים בסביבתי דיברו על ונום. ובאמת ראיתי את ונום בקולנוע, ואני היו נשים, אבל היה בעיקר גברים, ובעיקר גברים צעירים. צעירים לאו דווקא בגיל, צעירים באינפנטיליות שבמוח שלהם, ואני אחד מהם, אני הלכתי לסרט הזה, גם אני חיכיתי לבנו. אז כדי לסכם את כוכב נולד, אני קצת מסויג מהסרט הזה, אני מעריך אותו, אני חושב שיש בו דברים יפים, אני מעריך את העשייה שלו, אבל הוא לא תפס אותי עד הסוף. אבל זה מהסרטים האלה שאין לי בעיה שאנשים אוהבים, כי יש בו משהו. יש בסרט הזה לב, יש בו נשמה, יש בו גם משהו שקצת מרגיש כמו מלאכת יד, כלומר, גם אם אני מרגיש את הקוצים ושזה לא משויף עד הסוף, אז זה חלק מהעניין הזה שכאילו, אני מרגיש שאנשים עשו את זה במלאכת יד. אבל עדיין אני מרגיש את השפשוף, את הקוצים בסרט, ולא אהבתי אותו. עד הסוף, הייתי מסויג. הסרט הבא, ונום, סרט שלא לא מספיק אהבתי, אלא סרט שלא אהבתי וגם לא אהבתי. סרט שהייתי מולו, גם סרט נמשך קרוב לשעתיים, חוץ מדקה בסצנה אחת, דקה בסצנה אחרת, הייתי די אדיש לכולו, ובעיקר מבולבל מאוד מהסרט הזה. ולא הבנתי מה רוצים ממני. אז זה לא קטסטרופה בסרט הזה, הוא לא היום ונורא, לא ישבתי בסבל, ויש סרטים שאני יושב בסבל, ככל שהסרטים גם יותר גדולים, ואני מרגיש שהם נעשו באיזשהו סוג של טמטום, אז לפעמים אני סובל. זה לא קרה פה, יש בו רגעים מוצלחים, אבל בחיי שלא הבנתי מה רוצים עכשיו ממני. ונום, זה דמות שאנחנו מכירים כבר בקולנוע, שוב, אם אני לא יודע כלום מהחיים, וכל מה שאני יודע זה רק מסרטים, אז ראיתי את הדמות הזאת שנקראת ונום, גילם אותה טופר גרייס בספיידרמן 3 של סאם ריימי. וונום הוא אחד האויבי העל של ספיידרמן, בעולם של מרוויל. ועכשיו עשו סרט ונום. וקודם כל אנחנו מבינים שאנחנו בתחילתו של עידן, שבו הגיבורי העל זזים הצידה, ואת מקומם תופסים הנבלים. אם עד עכשיו הסרט היה על גיבור העל, ספיידרמן, ואז תמיד השאלה היא מי יהיה הנבל שמולו ספיידרמן יילחם, או מי יהיה הנבל שמולו בטמן יילחם. אז עכשיו בטמן וספיידרמן נחים, כן? צריכים להתאושש מכל מה שקרה להם. עכשיו את מרכז הסרטים תופסים הנבלים. אז יש לנו דוונום, ובשנה הבאה יהיה לנו את הג'וקר. מה הבעיה? הבעיה שכשאנחנו מספרים סיפור על מישהו בסרט אמריקאי, אנחנו צריכים לעורר הזדהות. אנחנו צריכים בעצם להפוך אותו מהאנטגוניסט לפרוטגוניסט. צריך להפוך איזשהו סוג של תרגום למישהו שלפני רגע רצינו שספיידרמן יכסח לו את הצורה ויחסל אותו ונריע, למישהו שאנחנו דווקא נרצה שהוא יצליח. איך עושים את זה? איך עושים את הדבר הזה? איך הופכים מישהו מדבר טוב לדבר רע? לא, הפוך, מדבר רע, מנבל לקדוש. איך עושים את זה? צופים בפוקס ניוז, ככה עושים את זה. זה בעצם, זה הסיפור שבתוך, המציאות שבתוכה אנחנו חיים. של אנשים שאנחנו יודעים שהם אנשים גרועים, שמייצגים את כל מה שרע ושאנחנו צריכים להיאבק נגדו. בעצם אנחנו נמצאים עכשיו בעולם שבו מבקשים מאיתנו שנאמין שהם הטובים, ושהם הסטנדרט המוסרי שאליו אנחנו צריכים להתיישר. לפני רגע נלחמנו בהם, ועכשיו אנחנו צריכים להעריך אותם, או להריץ אותם, או להזדהות איתם, או לרצות בטובתם. זה נורא מורכב, הדבר הזה, כי זה לא באופן קטגורי רע או טוב, כי הנושא של להיכנס לנעליו של האחר, להסתכל על העולם מנקודת מבט אחרת, הכל אלה דברים טובים ונכונים, אבל כדי שיצליחו לעשות את זה, כדי לקחת נבל, ובאמת ארץ' אנמי, ארכי נבל, ולהפוך אותו לדמות שאנחנו נרצה להזדהות איתה ולחבב אותה, כדי שמישהו יצליח לעשות את זה, הוא צריך להיות תסריטאי בסדר גודל מאוד מאוד גבוה, מישהו שיכול להחזיק איזשהו סוג של טיעון מוסרי מאוד מורכב. כריסטופר נולן היה איש כזה, ואנשים שעבדו סביבו, אחיו ג'ונתן נולן ודייוויד גויר, שעזר להם בכתיבת התסריטים להם, לסרטי בטמן וכתב את בלייד וכן הלאה, מישהו שיכול לנהל איזשהו סוג של דיון על הקו המתשטש הזה בין טוב ורע. כל מי שעשה את ונום, אין לו את היכולת הזאת, והוא פשוט לקח את ונום והתייחס אליו כאל דמות שאנחנו אמורים לא להכיר אותה. כלומר, הדרך היחידה להיכנס לוונום מבלי נורא להתבלבל, היא להתעלם מכל ההקדמה שעשיתם, ולקוות שלא ראיתם את ספיידרמן 3, ולא נכנסתם לערך וויקיפדיה של וונום, ולא קראתם מימיכם קומיקס של ספיידרמן, ואתם רק נכנסים לסרט ואומרים, אוקיי, יש מישהו שקוראים לו אדי ברוק, גלם אותו טום הרדי, כן, שהיה ביין בבטמן השלישי, ועכשיו הוא, לא יודע אם הוא נבל אותו, ואני כבר לא יודע, מי הנבל ומי הגיבורים ומי הנבלים, והוא כבר לא נבל, הוא מישהו, אדם טוב, מצפוני, זה תמיד היה הסיפור של אדי ברוק, הוא תמיד היה אדם טוב, אבל נכנס לגופו היצר הרע, הטפיל הזה, איזשהו סוג של יצור חייזרי, שפשוט פועל על פי האינסטינקטים הכי בסיסיים של, של, של יצור, הוא רוצה מצד אחד לשרוד, מצד שני לסגשג. אז הוא חייב אוכל, הוא צריך לאכול בשר אדם. אז הוא הורג אנשים. ואם מישהו מנסה לחסל אותו, אז הוא נורא נורא מהיר בתגובות שלו. והגוף הגוף הנשא שלו, הגוף של אדי ברוק, הוא בעצם מפתח כוחות על, אבל ונום מבקש ממנו דם ואיברים. זה קצת חנות קטנה ומטריפה. זה קצת אודרי. זה הצמח אודרי, אודרי 2, אז זה הדמות של ונום, ואפילו הם לדעתי הם קצת דומים בעיצוב שלהם. אלא מה, שבסרט הזה ונום ואדי ברוק הם הגיבורים, ואדי ברוק מלמד את ונום, ואומר לו, מסביר לו, תקשיב, יש אנשים טובים ויש אנשים רעים, ואת האנשים הטובים אנחנו לא אוכלים אותם. וזהו, וזה מספיק לו. כל מה שהיה צריך, כל מה שספיידרמן היה צריך לעשות כל השנים האלה, זה פשוט לשוחח עם ונום, ולהגיד לו, תקשיב, יש אנשים טובים, יש אנשים רעים, אתה צריך לבחור צד, אתה לא חייב להיות בצד הרע, אנחנו לא צריכים להילחם אחד בשני, לא צריך לחסל אותך, אנחנו יכולים להיות ביחד, ולהיאבק ביחד נגד הרוע, וספיידרמן בטיפשותו לא ניהל מסע ומתה, עם ונום עד עכשיו, והנה אדי ברוק כן עשה את זה. וגם למרבה המזל, שבנחיתה, בהגעה הזאת של הטפילים מהחלל החיצון, אז יש את ונום, והגיע עוד טפיל אחד שנקרא טריו, והוא יותר גרוע. כלומר, זה לא שוונום הוא הטוב, כמו שהוא הפחות רע. ויש מישהו שהוא הרבה יותר רע ממנו, ולכן אנחנו חיים פשוט בעולם, לא עולם אבסולוטי, אלא עולם יחסי, ואז אפשר להתייחס אליו כעל דמות חיובית, למרות שהיא אוהבת לאכול ראשים של אנשים. אז קודם כל אני חייב להגיד שהסרט הזה הוא פשוט לא אינטליגנטי, הוא לא חכם, ואפילו הייתי אומר שהוא ממש לא מטופש, הוא ממש טיפש, הוא סרט טיפש. עכשיו, אין לי בעיה עם זה. אם אתם שומעים מספיק זמן את התוכנית הזאת, את ההקלטות האלה, אם אתם קוראים מספיק זמן את הביקורות שלי, אתם יודעים שאני נורא אוהב סרטי אקשן. ובסרטי אקשן, IQ זה לא תנאי בסיס, לא חובה שהסרט יהיה חכם. סרט יכול להיות מאוד מאוד מטופש, אבל אם הוא סרט אקשן, הוא יהיה נהדר. והנה, היה לנו קיץ את משימה בלתי אפשרית, שהוא דוגמה מצוינת, פשוט סרט אחד הטובים שראיתי, אולי בחיי, מטומטם לגמרי, אבל כל מה שיש בו זה באמת סצנות אקשן נפלאות, מרהיבות. זה כמו לחפש עלילה במופע מחול. אם זה לא בלט קלאסי, אז לא תהיה שם עלילה, יהיה תנועה. וזה מספיק. זה מה שסרט אקשן צריך לעשות. אבל אם אין בסרט אקשן לא משהו אינטליגנטי, אבל וגם אין איזשהו סוג של רגעים מופלאים של וירטואזיות קולנועית, או רגעים של אקשן פנטסטי, אז אני שואל, כאילו, אז מה הטעם? אז מה יש בסרט הזה? אז אין בסרט הזה. אז יש סצנה אחת שאני מאוד מעריך אותה, סצנת מרדף, הסרט מתרחש כולו בסן פרנסיסקו, סצנת מרדף ברחובות סן פרנסיסקו, ואני קצת סאקר של הדבר הזה, מאז בולט ועד The Rock, כן, הפריצה לאלקטרז של מייקל ביי, וכל מה שקרה באמצע, Final Analysis, כל מיני סרטים ש... ורטיגו, אם אפילו אם תרצו, סנות בסן פרנסיסקו, מאוד, 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 אני מאוד בעד, אז הייתה סצנה אחת שחיבבתי, ועוד סצנת קרב, שלא הייתה נורא טובה מבחינת המלהיבות שלה, והייתה אסתטית, היה באיזשהו סוג של רעיון ויזואלי מעניין, לקראת סוף הסרט. אז אלה שני הרגעים, שבהם אמרתי, אוקיי, חבל שלא כל הסרט עשוי משתי הסצנות האלה, שלפחות הם, יש בהם משהו מושך. הבמאי הוא רובן פליישר, ראובן קצב בעברית, וזה שעשה את זומבילנד, לא במאי מספיק טוב, עכשיו אנחנו יודעים שלא במאי מספיק טוב, עושה את The Mod Squad, לא יעזור, למרות שזה אולפני סוני וזה מרוול, ויש הרבה אנשים שעובדים מאחורי זה, אבל בסופו של דבר, אם אין שם במאי שלוקח את המושכות והופך את זה לסרט שהוא חיוני עבורו, אז הסרט יהיה מין חצי כוח. אז זה ונום, הוא כבר מרים להנחתה לסרט המשך, אם תשכן, הסצנת, אנחנו קוראים לזה אחרי הקרדיטים, זה לא אחרי הקרדיטים, זה אחרי הקרדים לפני הרולר, אז יש כבר הרמה לסרט המשך. בינתיים הוא מצליח, ונום, הוא הסרט שהכי נצפה בסוף שבוע בעולם, 125 מיליון דולר, הוא הכניס בכל העולם בסוף שבוע הראשון, אז הוא מאוד מאוד הצליח, אבל אני חושב שהוא ייעצר מהר, כי אנשים יגידו, רגע, חיכינו, רצינו לראות סרט על ונום, אבל בעצם מה קיבלנו? אז בעצם קיבלנו עוד סרט גיבורי על, אז הידלדלו, מצבת הנבלים הידלדלה. השאלה שלי היא עכשיו, וזו באמת שאלת תוכן, האם יקרה מצב שבו ספיידרמן וונום ייפגשו בסרט? כי ואז מה יקרה? אנחנו עכשיו מחבבים את ונום, הוא מצחיק אותנו, הוא משישע אותנו, אז אם ספיידרמן נלחם בו, אז ספיידרמן יהיה הישרה, ונשנה את ספיידרמן, אז כאילו מה קורה עכשיו? אין יותר טוב ורע, אין, כל הדברים האלה, כל המושגים הישנים התפרקו, ולפחות בקומיקס חשבתי שיהיה. טוב, עד כאן ונום, סרט שאם תוכלו לו להסביר לי אותו, אז אני אשמח, יכול להיות שפספסתי. ואנחנו ממשיכים עוד קצת עם הפסקול של ממש לקראת סיום, זה לא, שני סרטים, זה מה שיהיה לנו בתוכנית הזאת, עם הפסקול של כוכב נולד, A Star is Born, עוד שיר של ליידי גאגה, Always Remember Us This Way.
But Arizona sky burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you're welcome.
אוקיי, ממש לקראת סיום, אני פשוט רוצה להרים לחטא לשיר שאיתו אנחנו נסיים. בסוף השבוע הקרוב עולה בארץ סרט אמריקאי שנקרא הגננת, והוא רימק לסרט ישראלי שנקרא הגננת. את הסרט הישראלי ביים נדב לפיד, ואת הסרט האמריקאי ביימה סרה קולנג'לו. היא זכתה בפרס הבימוי בפסטיבל סנדנס, וזה עולה בישראל בסוף השבוע הקרוב. מגי ג'ילנהול בתפקיד הראשי, שאותה התפקיד שגילמה שרית לרי, בגרסה של נדב לפיד. ותקשיבו, אם אתם אוהבים קולנוע, ואם אתם חושבים להיות במאים, אתם חייבים לראות את שני הסרטים האלה, זה לצד זה. זה מדהים, מדהים בעיניי, הדבר הזה שנקרא עיבוד. אותו סיפור, בתקציר שלו, זה אותו תקציר, השינויים שהיא עשתה, הם שינויים נורא מסוימים ומינוריים, אבל סרטים כל כך שונים, לגמרי, לגמרי שונים, בעיקר כי סרה קולנג'לו בדרכה האמריקאית, פשוט סיפרה את הסיפור. עם התחלה, עם צו וסוף, עם דמות שהולכת וקדימה ויש לה רצונות ועושה על זה מכשולים והיא מסתכלת עליה והיא מתבוננת עליה. וזה הסיפור של הדמות. נדב לפיד כל הזמן הסתובב סביב הסיפור, כזה הסתובב, חיפש, הסתכל הציד הימין, השמאלה, המצלמה שוטטה, המצלמה הייתה חלק מה... איזה דמות נפרדת בסיפור שככה חוטפת מכות ומסתכלת לכיווני אחרים. יש איזשהי סוג של שפה קולנועית אחרת, וכל מיני אסיידים, כל מיני סצנות שלא קשורות לסיפור, אלא קשורות למשמעות שלה, של הסרט. וזה סרט על גננת שמגלה שאחד הילדים בכיתת הגן שלה הוא משורר מחונן בגיל 5.5. היא בעצמה רוצה להיות משוררת, וכנראה היא לא טובה בזה, אבל היא יודעת לזהות את הכישרון שלו. אולי זה כוכב נולד שלה, כן, בעצם כן, זה כוכב נולד שלה משוררים. והיא יודעת לזהות את הכישרון שלו, וקצת נהיית אובססיבית לגבי הילד הזה. אז כשמספרים את זה בסיפור רצוף, אז באמת יש פה הסיפור של האובססיה, הוא נהיה עיקר העלילה. ואם תקשיבו לפודקאסט, כשדיברתי על הגננת הישראלי שיצא, אמרתי, בבסיס של הסרט הזה הוא מותחן, והנה באה הבמאית האמריקאית, עשתה לזה רימיק. אני אמרתי אז, אני חושב, שאפשר לעשות איזה רימיק אמריקאי בתור מותחן, והנה היא באה ועשתה איזה משהו שיש בו אלמנטים של מותחן. אבל אני נורא אוהב את הגרסה של נדב לפיד, וההבדל הוא שהיא עשתה סרט על משורר. הוא עשה סרט של משורר. אם אתם רוצים לראות מה קורה בתוך מוח של משורר, תראו את הגננת הישראלי. אחד הדברים שקורים בתוך מוח של משורר, זה כל מיני דברים שהם לא קשורים. אז הנה נזכרתי בשיר שהיה בגננת, בסצנת ריקוד, שיש בתוכו הגננת הישראלי. הסצנה במלואה לא נמצאת בסרט, כמו כל הסצנות האחרות שהן כאילו משוטטות את הסיפור הצידה. אבל הסצנה שאני מאוד אוהב, מתוך הגננת, הגרסה הישראלית של נדב לפיד, ומסוף השבוע גרסה קצת יותר קומוניקטיבית, קצת יותר מיינסטרימית, הגרסה האמריקאית של הגננת, אבל אותו סיפור בדיוק, בלי התוספות. זה טייגר לאב, ועם זה אנחנו חותמים את סינמסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 192. תהיו פה בשבוע הבא, כי אנחנו נעשה תוכנית לקראת יום הקולנוע הישראלי, שביום רביעי הבא, ונקרא את הצורה לכל הסרטים הישראלים שיצאו השנה ולא היו מספיק טובים, ובכל זאת נמליץ מה כדאי מתוכם לראות. יאללה.
עם יאיר אבן.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.